ביום בו ייפתח השער אפרוס ידיי לליון וכאשר יונף אתר אומר לו אנא סחור אדון אדון עולם רק אל תהיה שוכח העוקד הנקד והמזבח אמר כך אברהם אבינו יצחק כבר לא בגיל משחק ילמד יראת אל ויבינו אנת שרה רק אל תלחק אנא באל הטוב אני בוטח העוקד הנקד והמזבח
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירה ואיתי
אביעד שמיר
למי שלא מכיר, למי שזו פעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
והשבוע זה גם באמת מה שאנחנו עושים.
כן, אחרי כן. שורה של פרקי ספשייל, ואז פרק סוף השנה, אנחנו מתחילים את 2018 בחזרה לפורמולה. כן. פורמולה 1, פורמולה קלאסיק.
זאת אומרת, עדיין הסרטים הראשונים שנדבר אליהם יהיו כאלה שב-IMDB רשום להם 2017, אבל אנחנו לא קובעים את הערכי ההפצה.
מה הם דיבי יודעים? הם מתעקשים לתרגם לאנגלית מעוברתת חצי משמות הסרטים.
הם עדיין עושים את זה.
כן, להרוג חייל חדוש.
בוא נבדוק.
אבל איך אפשר למצוא פרקים קודמים שלנו?
יש דבר כזה שנקרא אינטרנט, ובאינטרנט יש שני מקורות שאליהם אנחנו מעלים פרק חדש כל שבוע. יש את internetarchive.org, זה חשוב, זה אתר אוניברסיטאי מתברר. ויש את iCast, iCast.co.il, שהאמת, לשניהם אתם יכולים להגיע גם דרך גוגל, פשוט תכתבו שורה שנייה באמצע. כן. יש לנו גם עמוד פייסבוק, שאנחנו מעלים אליו את הפרק החדש, קשו תרי מהתנור.
כי ככה מחמיא פודקאסט. אביעד...
יש לפעמים בעיות סאונד בגלל זה.
אביעד לא ממש יודע איך אני מכין את הפודקאסטים, מבחינתו זה עדיין מעשה קסמים, אז הוא מניח שמעורב בזה תנור.
אני יודע שאתה מכין עוגיות, אז סביר להניח שגם פודקאסט אתה מכין ככה.
בסדר, ויש לנו בלוגים.
אכן, בלוג, בלוג, בלוג.
בלוג, בלוג, בלוג.
כן, הבלוג שלי נקרא בשביל הזהב, גם לא יש עמוד פייסבוק שאתם מוזמנים לעשות לו לייק.
מבקרים בו סרטים וכדומה.
בין השאר, גם הרבה חפירות על האוסקר.
לפעמים מבקרים בו את ההוגיות שלי.
לא, ההוגיות שלך הן מעבר לביקורת.
ואני כותב ב-alilon.net, בלוג לביקורת קומיקס, שגם לא יש לה פייסבוק. נעבור לסרט הראשון להשבוע.
אני רק רוצה מה שצריך להיות איפשהו עמוד של ביקורת עוגיות. זה חייב להיות קיים.
בטוח. רגע, לפני שנעבור לסרט הראשון שלנו, העזרה קבועה.
מה העזרה קבועה?
ספוילרים.
אז למה גילית לי?
היא ספוילר.
היא כבר לא כל כך קבועה, האמת, כי...
עוד פעם, אנחנו מנסים לחזור לשגרה, ויד העזרה הקבועה
היא... בפרק רגיל, העזרה הקבועה היא שיהיו ספוילרים, כי אנחנו מדברים פה על שני סרטים, ואנחנו נדבר עליהם די לעומק.
אוקיי, אז נעבור לסרט השני, עכשיו אנחנו הולכים לדבר על...
We don't have to worry about nothing Cause we got the fire And we're burning one hell of a something They're gonna see us from outer space
Yeah, I'm really sorry about Bod.
It's nothing serious.
No, it is.
Like we're the stars of the human race Human race
Where did you two go?
When the lights started out They don't know what they heard Strike the match, playing loud Giving love to the world
How did his father die?
We'll be raising
A surgeon never kills a patient An anesthesiologist can kill a patient But a surgeon never can
Cause we got the fire, fire,
Don't be scared, Mom yeah, We'll see fire, You won't be able to move either
The Killing of a Sacred Deer. להרוג את יקירי המקודש.
כמעט.
להרוג צבי מקודש?
אייל.
להרוג אייל מקודש.
זה לא גזל.
זה לא כוכבת הפופ האנתרופומורפית מ... איך קראו לה? זוטרופוליס?
כן. או זוטופיית.
אם כי זוטרופוליס 2, The Killing of Gazelle, יכול להיות אחלה המשך. אני רק אומר, דיסני, קול מי.
אוקיי, אתה כבר בספידה שלהם, הם ככה, בסדר.
סרטו של במאי יורגוס לנטימוס, זה הסרט השני שלו שאנחנו מבקרים.
כן.
דיברנו על הלובסטר, זה היה שנה שעברה לפני שנתיים.
שנתיים לדעתי? שנתיים.
כאילו עכשיו 2018 זה כבר שנתיים, כן.
הסרטים שלו באופן כללי לא נוטים להגיע לארץ, זה בעצם הראשון שמגיע להקרנה יחסית רחבה בארץ. נכון לזמן שאנחנו מקליטים את הפודקאסט, הוא מוקרן פעם ביום.
יורגוס לנטימוס גם כתב את הסרט יחד עם שותפו לכתיבה שאת שמו אני לא אצליח לבטא, אבל בואו נעשה את זה, אפטימיס פליפו,
רק למי שלא יודע הם יוונים.
כן. ובסרט משחקים קולין פרל, ניקול קידמן, ברי כהוגן.
כהוגן, זה ברי כהוגן זה. אני אנחש שזה קיואן, אבל אני באמת לא יודע.
רפי קאסדי,
סן...
רפי, כאילו אני לא יודע, סני סוליק, אלישה סילברסטון.
אלישה סילברסטון הייתה פה, אני לא שמתי לב,
אני יכול לבטא, וביל קמפ.
אוקיי,
אלישה סילברסטון היא האמא של הילד הקריטי.
כן, הבנתי, הבנתי את זה באנימינציה. כן, לא שמתי לב שזה,
בניגוד לילדים הלא קריפים בסרט הזה שהם
לא בסרט, כן,
בסרט אחר לגמרי.
כן, אגב, סרט שני שיוצא מ-2017 יוצא עכשיו ב-2018, שעם קולין פרל וניקול קידמן.
מה הם עוד היו ביחד?
הפיתוי.
סרט שמאוד מאוד ראינו.
סרט שבהחלט הייתה לנו דעה עליו.
אני לא זוכר מה היא. כן, אני לא ממש
זוכר מה היא. אני חושב שאתה יותר אהבת ממני.
אני חושב שפחות סניתי אותו ממך.
אני לא סניתי אותו, אני פשוט חשבתי שהוא התבזבז.
בכל אופן, סטיבן מרפי הוא מנתח לב, זה אמור להיות.
אתה שואל אותי? אתה...
כאילו, הוא כתוב פה שהוא עושה ניתוח לפתוח.
אתה קורא כן. את הטקסט.
הוא מנתח, מאוד מוכשר, הוא אירי בניו יורק. הסרט הזה מתרחש ככל הנראה בארצות הברית, אבל מסיבה שלא ברורה לנו, חוץ מהאינטונציה הקבועה של דמויות של יורגוס לנטימוס, שזה אומר, הן מדברות ככה, כולן.
כן.
חוץ מזה, זה מרגיש כאילו כל אנשים מנסים להתמקד סביב המבטא של קולין פרל.
האמת שגם הפיתוי הוא היה עם מבטא אירי.
כן, אבל הוא היה אמור
להיות... זה סרט שמתרחש בדרום ארצות הברית.
לא, הוא אמור להיות מאגר אירי. כן. שגויס לצבא. זה משהו שקרה במלחמת האזרחים כל הזמן.
גם פה הוא מאגר אירי. רק...
לא, כן, אבל זה לא...
בתקופה אחרת לגמרי.
אבל זה לא מסביר למה שאר הדמויות בסרט, כולל המשפחה שלו, כולל הילדים שלו, מנסים גם לדבר במבטא אירי, מה שגרם לי לחשוב בהתחלה שהסרט מתרחש באירלנד, עד שאמרו, לא, זה באמריקה, ואני...
אוקיי, זה נקרא אפקט וונדר וומן. אם אתה לא מצליח לגרום לדמות הראשית לדבר במבטא שאתה רוצה, פשוט תן לכל השאר לדבר במבטא שלו.
אבל קולין פרל יכול לדבר במבטא אמריקאי בסדר גמור, בטח כשהאינטונציה היא בכוונה של רובוט חולה אהבה.
הייתי אומר סתם רובוט חולה.
בכל אופן, הוא מנתח, ויש לו משפחה שהיא עולמת את החלום האמריקאי, אישה יפה, 2.4 ילדים, הנקודה 4 זה הכלב שכמו שציינת מופיע ונעלם.
הוא לא מופיע ונעלם, הוא לא מופיע. מציינים שהוא קיים, אין כלב בסרט.
אז הוא נקודה 2, 2.2 ילדים, בן ובת.
עם השמות המאוד צעירים, קים ובוב.
כן. מאוד המאה 21.
היי, בוב, מה עשית היום בבית ספר? בוב.
בכל אופן, מסיבה שלא ממש מובנת לנו בתחילת הדרך, סטיבן נפגש אחרי העבודה שלו עם בחור צעיר בשם מרטין. מרטין? לא מרטין. מרטין.
אני חושב שהאינטונציה הנכונה זה מרטין.
הם יושבים בדיינר והם מזמינים אוכל והם מדברים על הא ועל דה.
הם די החוקים.
כן, ומרטין פחות או יותר מתעקש שסטיבן יזמין אותו לבית שלו לפגוש את המשפחה, ואחרי שזה קורה הוא מתעקש להזמין את סטיבן לפגוש את אמא שלו. מסתבר שאבא מת, ואמרנו שיהיו ספוילרים, אבא מת ככל הנראה, לא ממש ברור מה בדיוק קרה שם, בגלל טעות של סטיבן. הוא היה כנראה שיקור בעת הניתוח.
זה מאוד לא ברור.
זה הטענה של מרטין. הטענה של מרטין הוא שסטיבן...
למרטין יש טענות.
סטיבן אחראי למוות של אבא שלו, בעקיפין או בדרך ישירה.
אני כן אגיד משהו אגב לגבי העלילה של הסרט הזה. הייתי צריך לקרוא אחר כך את התקציר כדי להיות בטוח שלא פספסתי משהו, כי... אתה מבין? פשוט, כשכל הזמן השחקנים מדברים ככה, ולא באמת קורה כמעט שום דבר על המסך, נורא קשה לדעת אם משהו אמור לקרות.
אביעד מאוד חיובי כלפי הסרט הזה.
משהו.
משהו. בכל אופן, מרטין אומר לסטיבן שההזדמנות היחידה שלו לחפר על זה, זה להיות, לעזוב את המשפחה שלו ולהיות עם אמא של מרטין, אלישע סילברסטון. השם, אני אומר כאילו...
לפני 20 שנה, זה היה דבר שהרבה מאוד אנשים רצו לעשות. היום, אנשים נזכרים שהיא בחיים.
כאילו,
שום דבר נגדה אישית, פשוט פעם, זה כאילו ליהוק מאוד מוזר.
אחרי החדשות של הוליווד 2017, זה כזה...
אני חושב שזה ליהוק מוזר קצת.
לא,
לי, כאילו,
כאילו זה ליהוק הגיוני כמו כל דבר אחר בסרט הזה. כאילו... בכל אופן, ואחרי שמרטין, אחרי שסטיבן מסרב, מרטין אומר, אני הולך להטיל עליך כללה פחות או יותר, והילדים שלו הילדים של מרטין מתחילים לחלוט, בהתחלה הם מאבדים את התיאבון, ואז הם מאבדים את היכולת לזוז, והוא לוקח אותם לבית חולים, והוא ואשתו מנסים שוב ושוב למצוא דרך להציל אותם, בשעה שמרטין מהטל בהם, ופחות או יותר אומר, אתה חייב להקריב, מישהו חייב למות מהמשפחה שלך.
אתה חייב להרוג אייל קדוש, כן. רק שהוא לא אומר את המילים האלה.
השם של הסרט מסתבר מתייחס לאיזה סיפור מיתולוגי שהוא הקרוב של המיתוס היווני לעקדת יצחק, אני מניח, או משהו כזה, או מקביל אליו. הוא צריך להקריב מישהו מהמשפחה שלו, אחרת הם פשוט ימשיכו למות אחד אחרי השני.
כן.
וזהו, והוא צריך להחליט מי ימות.
הסוף. אוקיי, לא הסוף, אבל די קרוב לסוף.
כאילו, בסוף הוא נותן ליד הגורל להחליט, פחות או יותר.
הוא נותן לרובה שלו להחליט.
כאילו, הוא מסתובב, והוא קושר את כל בני המשפחה, שם על עצמו כיסוי ראש, ומסתובב בתוך הסלון, וממשיך לראות עד שמישהו מת.
אוקיי, יש לי בעיה, יש הרבה בעיות עם הסרט הזה. אחת מהן זה הסצנה הזאת, אבל היא מייצגת משהו שהוא פשוט, בכל אורך הסרט יטריד אותי. את הלובסטר אני דווקא יחסית אהבתי, זאת, חוץ מזה שהסוף שלו נראה לי קצת, קצת שהסתבך סביב עצמו, אני די אהבתי את הסרט. לא אהבתי את הסרט הקודם של לנטימוס שראיתי, שזה שיני כלב.
אז רגע, עברנו מכלב ללובסטר, לאייל. אתה רוצה לדחש מה יש שם של הסרט הבא שלו כבר עכשיו, או ש...
אני חושב שתהיה שם מרמיטה. אוי לא, גראונדהג דיי.
זה הגיע הזמן לעשות רימיק, אתה אומר, ומי יותר מתאים להחליף את רמיס מיורגוס לנטימוס?
אתה מכיר את הבדיחה שהם צריכים להכריז על רימיק ופשוט להקרין את הסרט המקורי?
עם קולין פארל בתפקיד ביל מרי. האמת? קולין פארל יכול להיות ביל מרי לא רע.
כן. ואיש הסירוסון יכולה להיות אנדי מקדול. אולי לא...
ניקול קידמן אני מניח.
כאילו היא לא יכולה להיות, אבל אני חושב שהם היו מספיק ביחד בסרטים.
הם גם היו ביחד בלובסטר, לא? או שאני מבלבל?
אני לא זוכר שהיא הייתה שם, ראית שוואי זה הייתה שם. אבל מה שמפריע לי פה זה שזה הרבה יותר קרוב למה שהפריע לי בשיני כלב מאשר בלובסטר, כי הלובסטר הוא אבסורד שעדיין יש לו איזשהו התגיון פנימי, וכל הסרט מבוים כסרט אבסורדי. להוג היה הקדוש הוא סרט אבסורדי שלוקח את עצמו מאוד מאוד ברצינות, ברמה של אנחנו אמורים ממש להיות מודאגים ממה שקורה למשפחה של סטיבן מרפי, אבל אף אחד מהם לא מביע טיפה של רגש, וזה חייב להיות מכוון. אין שום סיכוי בעיניי ששוב ושוב הדמויות האלה לא מביעות רגש, וזה לא איזו הוראת בימוי, אבל אני באמת באמת לא מצליח לקשר את זה למשהו שמתבטא דרך הסרט. הבת שלו נמצאת במקהלה, והיא מתאמנת על שירה, ומילולית השירה שלה היא מונוטונית. היא יכולה לבצע רק תו אחד, וכולם אומרים לה, איזה יופי את שרה ומקסים, אבל ברור לנו בתור הצופים שהיא לא באמת מתאימה למקהלה.
כאילו בעולם של הסרט הזה, שכולם מדברים ככה, היא כנראה כן מתאימה למטלה?
אני לא יודע. סטיין נועם בפני כנס של מנתחים, והוא מספר בדיחה. זו בדיחה, אני יודע שזו בדיחה כי הוא אומר שזו בדיחה, אחרת אי אפשר לדעת.
ראיתם את הפרק בסימפסונס שבו יש פלשבק לניסיון של השחקן תואם ארנולד שוורצנגר, ריינר וולף קסל, להיות קומיקאי, וכל הסרט זה הוא עומד מול חומה ומקריא בדיחות בטון מונוטוני של שוורצנגר סטייל 1980, ומסיים כל בדיחה ב-That's the joke.
תראה, זה ממש דומה מה שקורה בסרט הזה.
בדיוק, כן. אז כאילו, אני לא אומר שהמפיקים של הסימפסונס צריכים לטבוע את יורגוס לנטימוס, אני אומר שהם צריכים לטבוע את יורגוס לנטימוס.
אני לא חושב שזה ממש... אוקיי, כמות הפעמים שאני או אנשים שאני מכיר השתמשו במים הזה של That's the joke, כבר מצדיקה תביעה, אני חושב על סך של מיליארד דולר בערך.
דיינו 0.01% מהכנסות של הסימפסונס בשנה ממוצעת.
פלוס מינוס. אבל למה אין רגש? מה זה משרת?
זה פשוט הסגנון שלו, וזה, אוקיי. אני לא כל כך אהבתי את הלובסטר, אני יכולתי לפחות להעריך את המוזרות שלו, את העובדה שלא היה ברור לך מה הולך לקרות. הבעיה עם להרוג אייל קדוש, מבחינה טכנית, הוא מבוצע ממש ממש טוב, כאילו...
הצילום נהדר.
הצילום נהדר, במין, אתה יודע, העריכה, למרות שהיא בכוונה סופר איטית וכזה, היי, זה משהו בשביל המבקרים, סצנה שלא נגמרת במשך 3 דקות, אתה יודע, היא עושה את מה שהיא רוצה לעשות. הבעיה שמבחינה רגשית, בסדר, זה הוא כל כך חדגוני, כאילו הוא כל כך בליק וטרפיינג.
זה מתחיל עם תמונה של לב פועם, וזה הכי קרוב שיש ללב פועם בסרט הזה.
לא, זה חדגוני, אין שום מרקם של רגש בסרט הזה, זה מתחיל בצורה אחת ולא נגמר. במשהו, אפילו כמו משהו כמו הלובסטר, היה לך, אתה יודע, זה היה אמור להיות מטריד ומגיל, אבל מדי פעם היה הומור.
הלובסטר גם מעבר לזה, הוא על ההתחלה אומר לך משהו ממש מוזר, הוא אומר לך שהוא מתרחש בעולם שבו אנשים כשמגיעים למצב מסוים יכולים לעבור איזשהו הליך רפואי שהופך אותם לבעל חיים לפי בחירתם. וזה על ההתחלה, זאת אומרת, מההתחלה אתה יודע שהסרט הזה לא הולך להיות הדבר הכי נורמלי שראית. להרוג אייל קדוש מאוד מאוד מנסה להציג לך חיים כביכול שגרתיים, כביכול, כמו שאמרת, החלום האמריקאי.
אמריקן ביוטי.
כן. ידועה דעתי עליו.
ידועה דעתנו עליו.
חפשו את הפרק.
הוא גרוע, זהו. חסכתי לנו עוד מאזינים.
למה? היינו מקבלים כניסות.
אני אלוף בשיווק עצמי.
היינו מקבלים כניסות והאקסט היו מכירים בזה שאנחנו קיימים. אבל נהרוג אייל קדוש, הוא פשוט... מביא לך כמה דמויות שמדברות ביניהן, והן מתנהגות מוזר פשוט בזה שהן כל כך מכניות, ולא, כאילו אין להן שום הבנה איך בני אדם אמורים להיות, ואז פתאום, אגב, אם אתה לא תהיה עם אמא שלי, אז אני אטיל כלל על המשפחה שלך. סליחה, מה? וזה לא שזה, הוא לא אומר את זה בצחוק או מתוך הגזמה, או כי הוא מאמין, מרטין מאמין ש... יש לו כוחות מיוחדים ולכולם ברור שהוא סתם שקוע בזיות. זה קורה, זאת אומרת, כן. אין לנו איזה טקס כזה של אוגה בוגה בוגה או משהו, אבל הילדים של הזוג מרפי באמת מתחילים לחלות, ואף אחד לא מצליח לרפא אותם, ולפי הרעיון של הסרט, הדרך היחידה לעצור את זה היא להקריב אחד מהם.
כן.
וזה נוחת משום מקום, וזה אפילו לא איזה רגע כזה של... וואו, הסרט הפתיע אותי עכשיו, לא חשבתי שהם ינחו שם. זה עניין של... רגע, אני חושב שהוא אמר משהו לפני איזה רבע שעה על כללה, אבל אני לא בטוח כי הוא דיבר על ספגטי גם.
כמו שציינת בביקורת הכתובה שלך, אחרי הסרט הזה לא תרצו לאכול ספגטי לפחות בשבוע? או חזה אוף.
כן.
זה היה שניצל או חזה אוף?
אני לא שמתי לב כבר.
אחרי לך את התיאבון. זה סרט טוב לדיאטה.
יש סצנה שבה מרטין... מסביר את המניעים שלו על ידי איזשהו אוכל ספגטי, וזה מה שהוא אוכל ספגטי, בצורה הכי לא מעוררת תיאבון שאפשר, הוא מסביר שאמרו לו תמיד שהוא אוכל ספגטי כמו אבא שלו, עד שהוא הבין שכולם אוכלים ספגטי בדיוק אותו דבר, כולל אבא שלו, וזה מאוד מאוד הכעיס אותו. עכשיו, הוא לא כועס כשהוא אומר את זה, הוא פשוט אומר, וזה יותר הכעיס אותי מזה שהוא מת. ואז ממשיך לאכול ספגטי.
עוד העתקה של בדיחה מפיוטרמה, זה כזה, you can't have your character say what they feel, that makes me angry.
זה ממש, זה כאילו...
אוי, הפרק של פיוטרמה ממש טוב. כל הפרקים של פיוטרמה ממש טובים.
רובם.
מה העונות הראשונות?
לפני ההפסקה.
כן. פודקאסט פיוטרמה. וואו, פודקאסט מדבר על כל הפרקים של פיוטרמה. תחשוב.
הוא יהיה קצר מדי.
לא, לא. מה?
הוא ייגמר מהר מדי.
יש איזה 100... לא, אבל תחשוב, כאילו, איזה כיף לדעת שאתה מתחיל את 100 הפרקים הראשונים שלך בידיעה שכן, הפרק הבא גם הולך להיות עם הרגשה חיובית, כי זה טוב. ואתה לא צריך להתעכל מדי פעם בפאקינג להרוג אייל קדוש. אוקיי. אם הסרט הזה מנסה לפרק את החלום הפרברי האמריקאי, whatever, דבר ראשון, השנה היא 2018/2017, כשהוא יצא בחול, ראינו את זה 3,000 טריליון פעמים. אני באמת לא צריך שמישהו יפרק את חלום הפרברים שוב.
זה גם המון פעמים במאי זר שעושה את זה. כי במאי אמריקאים כבר לא תורכים.
יהיה הרבה יותר מפתיע בשלב הזה לראות משהו שמתרחש משפחה פרברים והם בסדר, כאילו העובדה שם הפרברים לא מציין את הזאת, אפילו פשוט איפה שהם גרים, כי אנשים גרים שם.
כן, אני רוצה לדעת איך הם הסתדרו בכל זה, זאת אומרת, לא כל, היום כמעט כל סרט שמתרחש בפרברים הוא או סרט אימה, או איזה באמת...
דיקונסטרקציה דרמטית אפלה, כן, עוד פעם, American Beauty, fuck it. American Beauty, fuck it, זה השם של ההמשך. אבל אם זה אמור לפרק את החלום האמריקאי, זה לא עובד לי, כמו שאמרת, זה מתחיל בתור סיוט כבר, זה לגמרי, הם חסרי רגש, חסרי אכפתיות, שום דבר רע שיכול לקרות להם יותר ממה שהם.
הוא לא נתן לנו תחושה שהגשימו את החלום, הוא נתן לנו תחושה שהם חיים בתוך מין מצב הזייתי לא מחובר למציאות.
ואז הוא עובר מוד ומנסה לדבר, או לפחות אני מרגיש שהוא מנסה לדבר על הרעיון של, אתה יודע, אלוהים מחזר ובלתי ניתן להבנה. למה מרטין עושה את זה? טוב, הוא אומר שיש לו סיבה, אבל אתה לא באמת יכול להבין את זה, ואתה לא יכול להבין איך זה קורה, ואתה פשוט הולך לסבול כי אלוהים מוחזר.
למה מרטין עושה משהו?
ספגטיו. או-או, ספגטיו.
זה צריך להיות השם של הסרט.
כן.
אם מרטין היה פתאום אומר או-או, ספגטיו, זה היה... אוקיי, זה לא היה משפר את הסרט. אבל זה היה נותן משהו לדבר עליו.
אבל מה, עוד פעם, אתה יכול, במסוג הסרטים האלה שמציעים לך אין ספור אופציות לניתוח, כי הוא, אתה יודע, הוא אומר הכל בזה שהוא לא אומר כלום, אתה יכול לקרוא את זה כמשל קדמון, אתה יכול לקרוא את זה כמשל תנכי, סטייל אימא, אתה יכול לקרוא את זה כביקורת על אמריקה, אתה יכול לקרוא את זה כביקורת על יחס האדם לאלוהים, אתה יכול לקרוא את זה כביקורת על ניתוק חברתי, אבל הסרט משעמם, אז זה לא משנה. העובדה שאתה יכול לכתוב עליו 27 תזות חסרת משמעות, כי הוא סרט רע, רע, רע.
אני גונב מהביקורת הכתובה של עצמי, שהשוויתי את זה לניתוח. אפשר לנתח ולחפור עמוק ולנסות ליצור כל מיני מעקפים וכל מיני דברים גסים, כדי למצוא משמעות ולנסות להבין מה בעצם אנחנו יכולים לעשות כדי להוציא מזה משהו שיעריך את חיי המדף שלו. על סופו של דבר, אם אתה צריך לעשות כל כך הרבה כדי להציל משהו, כנראה שהמצב שלו כשהוא הגיע אליך היה ממש ממש רע. וזאת חושב שלי גם לגבי, פשוט, יורגוס לנטימוס מבחינתי התחיל לעשות את הסרט הזה, כשיש לו רעיון מה הוא רוצה לעשות, אבל זה לא רעיון מגובש. מבחינתי, כמו שזה נראה, הוא הגיע עם תחושה שהוא יצליח על הדרך להביא את זה למשהו.
אני חושב, אני לא מסכים, כאילו, אני, דבר ראשון, כי אני לא יודע, אם כבר זה מרגיש לי, כי הוא יודע לגמרי, אתה יודע, הוא משוק האנשים האלה שיודעים בדיוק מה הם רוצים להגיד ומה הסרט שלהם אומר, אבל הוא שוכח בדרך שהצופים הם לא קוראים מחשבות, והם לא ראו את הנוט שלו בתסריט, כאילו, כמה אנשים שראו את הסרט, ואתה יודע,
כמה אנשים אוקיי. ראו את הסרט?
בפסטיבלים.
כן.
20.
זה בדיוק, זה הקהל.
כאילו, כמה אנשים שראו את הסרט, אתה יודע, יודעים למה, מה ההקשר של להרוג אייל מקודש, בלי לחפש בגוגל אחרי זה ולגלות, השם של הסרט מתייחס למיתוס המאוד ספציפי הזה.
אני חושב גם שהוא די מכוון לזה שאנשים יהיו מסוקרנים, אבל עוד פעם, תעשה סרט מעניין. אתה רוצה שיהיו מסוקרנים, תעשה סרט שימשוך אותם ויגרום להם לרצות לדעת יותר עליו, ואני לא אומר שכל סרט צריך להיות, אתה יודע, מלא התרחשויות, ושכל אתה יודע, כל 5 דקות יש או פיצוץ או מריבה או משהו כזה, אבל תן משהו, הסרט, או חצי השעה הראשונה של הסרט אמורה לגרום לנו להרגיש שהחיים של סטיבן ואנה הם מושלמים ביניהם, למרות שכלפי חוץ ברור שמשהו שם לא בסדר, זאת אומרת, יש שם את סצנת הסקס הכי לא סקסית מאז, אוקיי, לא הרבה מאוד זמן, אבל...
למה אתה מכוון? לכחול הוא הצבע החם ביותר?
אני בטוח שהיה גם משהו אחרי זה שאמרנו את זה עליו פשוט.
לא, כן, כי...
וכמו כן, ראיתי את החדר שוב, אז כאילו, ביחס לזה...
כאילו, אחרי כחול הוא הצבע החם ביותר, ראינו את הסרט הוא עם אלן ברנדו, המזדקן והחמה.
זה היה באותו פרק,
כן.
הסרט ההוא.
אני לא זוכר
כמו. אחד מאחרון בפריז.
whatever, זה לא היה סרט טוב במיוחד.
תגיד את זה להרבה אנשים.
אני אגיד את זה. פרספקטיבה היסטורית יותר בעדי מאשר נגדי, אני חושב בהקשר הזה.
אני חושב שהחוק יותר בעדך גם במקרה הזה.
בהחלט.
כן.
אבל אוקיי, אז זהו, זה העניין שוב, כאילו, אין שום דבר לפרק או לפגום או להרוס או לבחון את התא המשפחתי הזה, כי התא המשפחתי הזה הוא גם הוא חבורה של רובוטים, ובגלל זה גם קשה לפרק את הסרט למרכיבים ולהגיד, אתה יודע, איך המשחק של השחקנים? זה חסר משמעות, כי יורגוס לורנטימוס אומר לכולם לשחק בדיוק באותה צורה. באמת שהיית יכול להחליף את קולין פארל בארנולד שוורצנגר בסרט הזה. ויכול ששוורצנגר יעשה עבודה טובה יותר, כי לפחות אנחנו יודעים שהוא ידע לשחק רובוטים כמה פעמים.
ואז הוא יעשה, הוא היה נושא את הנאום הזה, ואז הוא עושה, that's the joke. והיקום היה קורס לתוך עצמו.
כאילו, אם כל הסרט היה עם שוורצנגר, הוא היה נגמר בזה ששוורצנגר יושב בדיינר שלו ומסתכל על הילד, יוצא חוץ ומסתכל על הקהל ואומר, and that's the joke.
That's all folks.
זה די הגואל את הסרט.
יודע מה? קולין פארל.
כן.
מסיימים. הסצנה האחרונה בסרט, המשפחה ללא הילד, שאותו הם הקריבו.
כן.
ברגע מאוד מטופש חזותית.
גלגל מזל.
משהו כזה. יש לי מה לומר על זה עוד רגע.
האמת, אני חושבת שזה היה יעיל מבחינת הצילום והבימוי. זה פשוט... זה היה מטומטם בכל הקשר אחר.
היה קצת ממש. אם הסרט היה מסתיים בזה שהם נמצאים בדיינר, הם רואים את מרטין נכנס, ומיד יוצאים, בלי לשלם אגב.
כן.
ישר שמתי לב לזה, כי הם לא נגעו באוכל עדיין.
אני מניח שיש לו טאב במקום, אז הוא מבקר בו די הרבה.
כן, אז גם אם זה אמור להראות לנו שחזר לילדה התיאבון, אז זה שהיא לא נגעה באוכל לא ממש עוזר. אם זה היה נגמר, ואז קורן פעל היה מסתובב למצלמה ועושה That's all folks, והיה את העיגול הזה של לוני טונס, זה היה גאוני.
לא.
זה היה גאוני, כי זה היה הרמה של האבסורד שהתחילה עם הלובסטור.
לא, לא, הוא מסתכל על הקהל ואומר, The aristocrats.
גם טוב, גם עובד.
עכשיו עוד כמה עושים עם אלטרנט. כאילו, נכנסת במה יש לסרט הזה, יכולה לשפר אותו די בקלות. סצנה אחת. לא, תזמין עוד קולין פארל לצילום מחודש, תורידו לו דיגיטלית את השפם, אני מאמין שזה... או שלא, היה לו שפם בסרט הזה, נכון?
יש לו זקן, כן.
אז תוסיף לו דיגיטלית את הזקן, שבטח כבר גילח, כי זה מה שעושים בימינו. הוא יראה קצת מוזר, אבל לא נורא, הקהל כבר רגיל. הוא יסתובב לקהל ויגיד, "The S stands for hope", ואז "That's all folks".
אגב,
התחסתי לכל כך בסרטים.
טכניקות האיפור היום הן כל כך מתקדמות, ועדיין בליגת הצדק הם לא הצליחו, כי הנרי קאביל היו צריכים להוריד לו את השפה הדיגיטלית, כי הוא היה מחויב בחוזה לא לגלח אותו. אני חושב לי שאנחנו במאה ה-21 רבותיי. אוקיי, אז לגבי הסצנה שבה, סצנת ההקרבה.
כן.
מה שקורה, שסטיבן פשוט שם כושרת, אשתו ואת הילדים בסלון, שם להם ציפיות על הראש שלא יראו, שם לעצמו כיסוי ראש, מסתובב במקום עם שוטגן ויורה. את שתי היריות הראשונות הוא מחטיא.
ושום דבר לא קורה, כי כידוע לנו בפרברים, כששומעים יריית אקדח, אף אחד לא מתקשר למשטרה.
לא פה. שני היריות הראשונות מפספסות, השלישית פוגעת בילד.
בוב.
בוב.
כן, שם של ילד.
בוב הקטן. והורגת אותו.
כן.
עכשיו, היה אפשר לעשות את זה בצורה מותחת. היית יכול למשוך את זה. היינו יכולים לראות איך אפילו איך המצלמה עוקבת אחרי הרובה, אחרי הקנה של הרובה שכמעט נעצר על בן משפחה אחר בכל פעם, אבל מחטיא אותו בקצת. במקום זה אנחנו מקבלים את קולין פארל עם כיסוי ראש, מסתובב במקום עם שוטגן, כל הזמן כמעט מאבד שיווי משקל, ויורה במנורה. זה סלפסטיק. אנחנו לא אמורים שיהיה לנו סלפסטיק בסצנה שאמורה להיות כל כך קשה.
עוד פעם, אני דווקא חיברתי מבחינת איך שזה היה עשוי, אני דווקא כן חושב שזה היה מותח, ואני מניח עוד פעם, אני חושב כזאת שקל להניח שהאבסורד היה מכוון, כי זה יורגוס לנטימוס, whatever, אבל אני לא מרגיש שזה מוביל לכלום, אני לא...
אני לא יודע, אני פשוט הרגשתי שאוקיי, אז הילד שהיה הכי קרוב למוות מת. מתח. כי הוא... לא,
אבל לא אכפת, למי אכפת ממנו? כשניקול קידמן, כאילו השם של הדמות היא אנה, מה שזה לא יהיה, אומרת לבעלה, אנחנו יכולים, אתה יודע, תהרוג את הילדים ולא אותי, אנחנו תמיד יכולים להוליד עוד ילד, אני כזה, כן, כאילו זה לא באמת משנה.
כן, כן, יש לו שני ילדים, הוא יכול שהוא לא רוצה עוד ילדים, הוא לא צריך אותך.
אני כן אגיד שאני כן חיבבתי את הסצנה הסופר פסיבית אגרסיבית שבה שני ילדים מסבירים אחד לשני למה אבא הולך, למה אבא צריך להרוג את האחר, כי זה כזה, היי, אני זכיתי בתחרות זה וזה, ובמקום להגיד כזה, לא, זה כזה, כן, זה נכון, אבל מצד שני, אבא לקח אותי לאכול לי אותו פעם, אז הוא כנראה אהב אותי יותר. זה חיבבתי, זה סוג האבסורד שכן עובד.
זה מה שהיה צריך להופיע בתחילת הסרט, הצורה הזאת של יחס, של להראות איך הם מתחרים על אהבה, לא על למי יש נגן MP3 יותר טוב, משום מה. כי אין סמל לחומריות יותר גבוה ממכשיר שאפשר לקנות חיקוי זול שלו באלי אקספרס $2.
באמת? $2?
את היקרים, כן. אני לא יודע, זה טכנולוגיה מ-2003.
צריך להזמין אחד חדש. הגיע הזמן שאני אפנה לאלי אקספרס.
אולי.
אלי אקספרס, אם אתם רוצים לממן את שורה שנייה באמצע, אנא פנו את disney.com.
או לטוויטר שלך אולי.
יכול להיות. כן. את disney.com.
כן.
אני
או לא תבוא אותך על זה.
אוקיי. בחזרה ללהרוגי על כד... זה סרט... הוא כל כך ברור בגריאות שלו, שאנחנו מתקשים להעריך ולהסביר דרכים חדשות שבהם הוא גרוע, כי אנחנו מסכימים גם, אין לנו אפילו על מה להתווכח.
כן, זה סל.
עוד משהו שאתה רוצה להגיד עליו, כאילו לפני שנסיים?
אתה מכיר את הרגע הזה שבו יש את הדמות של החבר של המשפחה, שתמיד נראה יותר מדי בסדר, ואז האישה רוצה ממנו משהו, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, אבל בבקשה שזה לא אומר שהיא צריכה להביא לו ביד עכשיו? ואז זה בדיוק מה שקורה.
ביל קמפ, אתה מתכוון?
כן. כאילו, אהבתי אותו בסודי ביותר, אבל כאילו...
היה בסודי ביותר?
לא, אבל מאוד דומה למי שהוא שם.
אוקיי. הוא היה ב-In the Out ו-Rounders, שני סרטים שקיימים.
נכון. ו-Reservation Road, סרט שגם קיים. הוא היה בלינקון שאתה אוהב. אוקיי, הוא היה בהרבה סרטים, הוא היה בשני סרטים, שני זוכי אוסקר ברצף איכשהו. וואו.
הוא היה, הוא בהרבה דברים, אבל הוא אף פעם לא בתפקיד הראשי. כאילו, התפקיד שלו בברדמן, או The Unexpected Virtue of Ignorance, הוא Crazy Man.
כן.
שזה מתאים לחץ מהמוד בברדמן, או שליש?
אני רק רוצה לציין, הוא היה בלווינג, הוא היה בהרבה סרטים שדיברנו עליהם.
כן, אנחנו פשוט לא זוכרים אותו. יש לו כזה פרצוף גנרי.
ואני מסתכל עליו וחושב, זה מסודי ביותר או לא?
כן, אנחנו נראה אותו בקרוב מאוד במוליס גיים.
אולי,
סביר להניח, סביר להניח לדבר על מוליס גיים.
הוא יוצא בקרוב, פשוט מאוד עמוס לנו. בכל אופן, זה מהרגעים שבאמת הורסים לי סופית סרט, העניין הזה של, שאני יכול להבין מה יקרה רק מזה שאני ראיתי את זה בסרטים אחרים.
אוי, זה כל כך אכזרי, אוי, איך שגברים מנצלים נשים. כאילו, שזה נכון, אבל... זה בדרך כלל לא קורה בצורה מאוד משעממת וצפויה הזאת.
כמו כן, תודה ליורגוס לנטימוס שהחליט לעשות את הסצנה הזאת בזמן אמת.
שתי סצנות הסקס הכי גרועות בקולנוע. באותו סרט. מאוד מרשים.
אגב, אני לא יודע עד כמה הילדה שלהם קים אמורה להיות. בעיקרון, פעמיים בתוך 5 דקות מציינים שהיא קיבלה מחזור סוף סוף. והיא רוצה, היא מתאהבת במרטין, בגלל האישיות הכובשת שלו אני מניח. שעה מסוים היא רוצה לשכב איתו, היא פשוט מתפשטת לתחתונים ונשכבת על המיטה כמו אמא שלה. מה היא ראתה כאילו, מה
עוד פעם בעולם של רובוטים? זוכרים את הסרט רובוטס עם רובין וויליאמס? הדמויות שם היו הרבה יותר אנושיות מהסרט הזה. זוכרים את סצנות הסקס במין מסוכן? הם היו הרבה פחות נוראיות מהסרט הזה, וזה סצנות סקס שכללו רצח, אני מאמין.
לפחות קרה משהו.
אז כן, Killing of a Sacred Deer, זה קלאסי סרט למבקרים, כאילו במובן של...
כן, הוא קיבל פרס בפסטיבל כאן, ואני לא מופתע.
אז לדלג, באמת לדלג. הדבר הכי שיכולים לעשות עם הסרט הזה, זה באמת להתחיל טבלת הימורים של איזה בעל חיים יופיע בכותרת של הסרט הבא של יורגוס לנטימוס.
אני כבר התחלתי.
מרמיתה אמרנו?
אני משנה את זה לאלבטרוס.
אלבטרוס?
כן, הוא לא עשה סיפור.
אוקיי, אני... הוא לא עשה אחרה כלשהו, אז אני אלך על גנרי, מקק.
מקק, אוקיי. המקק.
כן. לא, אנחנו לא אומרים שזה יש... לא, אנחנו לא... יש סדרת טלוויזיה עכשיו, הוא לא יכול.
כן.
אם כי The Tick Cinematic...
כי זה יצר את ליגת הצדק.
The Tick Cinematic Universe, זה אחלה רעיון, כאילו, יש להם את מוסקאו, שזה פרה קומוניסטית, יש להם את Ted the Crime Cannibal, שנלחם בפשע באמצעות... קניבליזם, יש להם The Chainsaw Vigilante, נחש מקלי הנשק שלו.
מאוד ברזל. מסתובב.
בדיוק. זה כל הדמויות האלה יכולות בהחלט לקבל כאילו סרטים משלהם, ואני מאוד אשמח.
אוקיי, עכשיו אתה עם דיסני, תאמר להם לקנות גם את זה.
אז הנה המלצה ל-The Tick Cinematic Universe שלא קיים, ונעבור לסרט הקלאסי להשבוע. אנחנו הולכים לדבר על...
house looks just like the one next to it. And the one next to that. And the one next to that. A young couple live in it.
Give Ken a kiss.
You are so obnoxious!
With their three children.
Of course you have to chew each bite 10 times.
And something more.
הם כאן, הם זה הוא, הוא זה פולטרגייסט. הידוע בעברית בתור פולטרגייסט.
כן.
בשנת 1982, לא הרימיק שיצא לפני שנתיים, וכולם שכחו ממנו.
כן. סבט. כשחיפשתי לסרט הזה מצאתי קודם כל את הרימיק, ולא טרחתי לראות מעבר ל... ברגע שהבנתי שזה חברת הפקה שלא הייתה קיים ב-1982, דילגתי.
סרטו של הבמאי טובי הופר, או שמה, המפיק הוא אחד סטיבי ספילברג, אולי שמעתם עליו.
כן, הוא עשה כמה סרטים.
הוא עשה כמה סרטים, שגם כתב את התסריט.
זהו מדואל, נכון? זהו מדואל.
אני מאמין שהוא ידוע בתור המפיק של סרטי רובוטריקים. אחד הדברים הגדולים שהוא עשה.
שמע, אני מולכים לפי מה שהקהל אוהב.
הוא כותב לא רע, הוא כתב את סרטי אינדיאנה ג'ונס.
לא, הוא לא כתב אותם, רק בהם.
אה נכון, ג'ורג' לוקאס, כן, שכחתי לגמרי.
כי אתה לא רגיש שג'ורג' לוקאס כותב משהו שאתה נהנה ממנו.
ובסרט משחקים קרייג טי נלסון, ג'ו בת' וויליאמס, דומיניק דן, אוליבר רובינס, הסר הרוק, זלדה רובינסטיין. זה שם טוב, אני אוהב את השם זלדה רובינסטיין.
ביאטריס סטרייט.
אני פחות אוהב את השם, אני לא יודע למה. אין לי שום דבר נגדה, אני לא יודע אפילו מי זאת, אבל אני לא אוהב את השם ביאטריס סטרייט. וריצ'רד לוסון.
עכשיו הנה השאלה, כמה מהם מתים?
סרט יצא ב-82.
כן, אבל יש לו כללה. אני לא בטוח אם הכללה היא על זה או על פולטרגייסט 2, אבל אחד מהם יש לאנשים שהשתתפו בו נטייה למות זמן קצר אחרי הסרט. במקרה הזה, טוב, קרייג טי נלסון עדיין חי.
הבמאי מת לפני שנה, זה 30...
סטיבן ספילברג מת? אוקיי, קונספירציה.
זה משהו שדנו בו בהרבה מקומות אחרים, ובלי, אתה יודע, בלי לשבת עם, אני מניח שיש איזה מיליון ספרים וסרטים תיעודיים על ההפקה הזאת, כי זה מסוג הסרטים האלה שכותבים עליהם ספרים. סטיבן ספילברג רצה לביים את הסרט הזה, הוא לא יכול היה בגלל עניינים חוזיים, אז הוא כתב את הסיפור, הוא היה מפיק, הוא כתב את התסריט, והוא הביא את טובי הופר, הבמאי שידוע עד היום בעיקר בזכות הסרט הזה ובזכות הסרט הראשון שלו, המנסרים מטקסס, הביא אותו לביים, והטענה היא עד היום זה שרוב עבודת הבימוי זה ספילברג, והופר הוא פחות או יותר שם בתור הפרנטמן שלו, כדי שהוא לא, אתה יודע, לא יעשו לו בעיות עם ההפקה. זה כמו ה...
כן, בעיקרון ברעיונות עם האנשים שהיו שם, הם אומרים שטובי הופר היה מאוד נחמד.
כן. כאילו אני יכול להאמין, הוא היוצר של טקסס ג'יימסון.
מה אתם חושבים על החזון שלו? תשמע, בן אדם מאוד נחמד, זה לא התחלה טובה.
כאילו, מאוד אפשר לצפות מהבמאי של Life Force.
כן, Invaders from Mars.
ג'ין, הסרט האחרון שלו היה ג'ין מ-2013.
כן, אני לא ראיתי אף אחד מהסרטים, את המנסרים מטקסס אני... יודע, אני לא ראיתי אותו, את הגרסה המקורית, ראיתי את החידוש שהיה די גרוע.
כאילו...
אבל...
הוא מאוד חשוב להיסטוריה של האימא, טובי הופר. כאילו רק... מספיק שעשית את The Texas Chainsaw Massacre, ואתה בהיסטוריה.
זאת אומרת, זה לגמרי הגיוני שהבמאי שהמנסרים מטקסס יבוא ויביים את פולטרגייסט. זה לגמרי הגיוני, כי זה סרט אימה.
יש שם הרבה דברים מאוד גורים לתקופה, כאילו בסנדרים של היום זה סרט מאוד PG.
כן, וזה סרט ש... והמנסרים מטקסס הוא סרט שיחסית הצליח, יש לו גם קהל אוהדים שהתפתח מאוד מהר. פולטרגייסט הוא גם, הוא שובר קופות לזמנו, הוא הרוויח בערך פי 10 מהתקציב שלו, אז זה כן נראה הגיוני שטובי הופר יביים אותו. זה פשוט שהסרט הזה נראה נורא כמו סרט של סטיבן ספילברג.
זה 70% מנו הם מאוד ספילברגים, וככה ברגעים אתה אומר, אה כן, זה נראה כמו שטובי הופר היה עושה.
כן, ואנחנו הזכרנו פעם אחת את ספילברג בהקשר של אימה עם איזה עוד דמדומים הסרט שדיברנו עליו, וספירק בי יש את הקטע הכי פחות מפחיד.
שאתי שתגיד האנקני ואלי הנוראי ב-BFG.
לא, זה סתם יצא ככה. אבל יש עוד קטע שספירק ביים באיזה עוד דמדומים. זה מצד אחד הקטע הכי לא מפחיד בסרט, ומצד שני הוא מאוד מאוד דומה לפולטרגייס.
אוקיי, העלילה של הסרט...
כן, גם זה.
סטיבן ודיין הם זוג נשוי ב...
סטיבן אתה אומר, אה? רמזים.
דיין אתה אומר.
כן.
לא יודע, זה השם שלה. הם זוג נשוי, הם עברו לבית חדש בכזה קהילה מתוכננת בפרברים. פם פם פם. ויום אחד, אחרי שהם נרדמים מול הטלוויזיה כילדים, פעם בשעה מסוימת השידורים היו פשוט נפסקים, וזהו.
היה המנון והולכים לישון.
המנון והולכים לישון, כן. והילדה שלהם, איך קוראים להם? קרולן, הילדה הקטנה כאילו. קרולן. נשארת לשבת מול הטלוויזיה, ומשהו נכנס דרך הטלוויזיה לתוך הבית.
אבל מה זה יכול להיות?
זה רוח, זה פולטרגייסט.
די גילו את זה, כן. זה לא נקרא משהו מפחיד מהטלוויזיה.
זה כמו כזה, מה יכול להיות האיום בסרט דרקולה? האם זה פרנקנשטיין? אז כן, הבית מהר מאוד נהיה רדוף מיני רוחות ושדים, ודברים זזים בלי רצון, ובשלב מסוים הילדה נחטפת למימד אחר פחות או יותר.
שנמצא בתוך הבית, זה נוח לפחות.
למזלנו בשנות ה-80, הרעיון של מומחים, דוקטורים לאל-טיווי היו הרבה יותר מקובלים מאשר היום.
שמה, ה-New Age מאוד תפס אז.
כן, ואתה יודע, בשיחת טלפון אחת לאוניברסיטה, אתה מביא... אנשים שלא מצלמים תוכנית ריאליטי.
דוקטור וואקמן.
הוא ידע לכל.
אני רק רוצה לומר, הסרט הזה יצא שנתיים לפני מכסחי השדים, אז הוא לא גנב משם.
כאילו, הוא יצא כמה וכמה שנים אחרי...
מגרש השדים?
לא, שכחתי. לא משנה. רציתי, חשבתי על משהו, אבל לא, זה לא סרט.
קזבלנקה.
כן, זה ספר או משהו. הם מזמינים קבוצה של מומחים לאל-טיווי, שמצידם אחרי כמה זמן מזמינים סייקיק, נקרא לה?
כן, סוג של סרטים. היא יותר פועלת בשטר סרט.
מדיום.
מדיום, כן, אפשר ממש עם מדיום.
כן, למרות שהגובה היא, הוא שמאל. זאת אישה מאוד נמוכה. רק אומר.
זה לא אומר שום דבר.
לא, כן.
לא. זכותה.
זכותה.
זכותה להיות נמוכה.
ואחרי מאבק ממושך... מול כוחות הרוע, הם מצליחים להוציא את הילדה החוצה והכל בסדר. אבל לא, אתה מסתכל ואתה רואה שיש עוד 20 דקות שלמות לסרט.
כן, משהו פה לא מסתדר לי.
משהו פה לא מסתדר לי, ואכן יש מתקפה אחרונה. בין לבין סטיבן מגלה שהבית בנוי על בית כברות, ומשהו שמאוד הפתיע אותי, לא בית כברות אינדיאני.
לא סתם בית כברות,
בית כברות נוצרי. ובכל הפרודיות שראיתי, כי זה הרבה שנה שישבתי לראות את הסרט הזה, ובכל הפרודיות שראיתי על פולטרגייסט, יש מיליון, בעיקר הסימפסונס, היה פרק שלם בסימפסונס האוס הפרור שהיה רק על זה, אחד הראשונים. תמיד אומרים אינדיאן בריאל גראונד.
אתה יודע למה זה? בגלל הניצוץ.
חשבתי בגלל שילוב של הניצוץ והסרט אחר שיצאת לדבר עליו, בית קברות לחיות.
כן, היו כמה רעיונות, האמת ש... אוקיי, להרוג אייל קדוש די אתגר אותנו.
כן.
היה לנו מאוד קשה למצוא משהו שדומה לו מבחינת העלילה. הלכנו על
פולטרגייסט. רציתי לדבר על רובוטים, אבל רובוטריקים הסרט המקורי מ-82.
כן, אבל הכנו שזה, הם יותר מדי מביאים שם רגש. בחרנו פולטרגייסט בסוף, כי שני הסרטים עוסקים במשהו רע שקורה למשפחה.
בפרברים.
כן, משפחה אמריקאית בפרברים. הנה הבדל מאוד משמעותי, אבל למשפחה הפולטרגייסט יש חיים שנראים כמו משפחה של משפחה אמריקאית בפרברים, ב-1982, שנראה שהם הגשימו איזשהו חלום אמריקאי. האבא סטיבן הוא עובד בחברת הנדלן שבעצם בנתה את השכונה, ולכן הוא קיבל את הבית.
כן. האמא היא יקרת.
יקרת בית, שלא עושה שום דבר, אלא יקרת בית.
הילדה היא במסורת של סרטי אמא, ופה אנחנו בהחלט רואים את ה... אני חושב את המגע של הופר. היא יוצאת עם אנשים, שזה כידוע לכולנו מסרטי אמא, a big no-no.
אני אוהב את זה שאתה מתחסה כילדה.
מה?
אתה יודע שזה שאתה מתרחס אליה כילדה, ספר לי שוב על שחקנית.
אני לא יודע, בת כמה היא הייתה
כש... אני לא יודע, אבל... אני לא יודע, אוקיי, אני לא יודע בת כמה היא, אבל היא נראית בת 40.
זה חלק מזה זה האופנה. היא נולדה ב-59.
הייתה בת 20 ו-23 שגילמה מתבגרת.
כן, כן.
והיא מתה ב-1982.
אוקיי, עליה, כן.
כן, היא התחילה את הקריירה.
זה בהחלט הופעה של קטע מסרט. אומי,
רגע מביך.
אז בכל אופן, כן. מה שחשוב הוא שבאמת, הסיבה שזה מרגיש מאוד כמו סרט של ספילברג, לפחות בהתחלה, זה שזה לא סתם כאילו, הנה משפחה פרברית הולך לקרות להם משהו נורא, זה פשוט, זה מתחיל בתור, הנה משפחה בפרברים, הנה החיים שלהם, ואין שום דבר מאיים,
כן,
כאילו, בעצם הקיום שלהם, זה לא שהם מסתירים סוד אפל, ההורים, אתה יודע, הם לא ההורים הכי טובים בעולם, אנחנו רואים אותם חס וחלילה. לא, כאילו,
זה הדבר המפחיד באמת בסרט.
הרגע שבו הם מעשנים סמים, אתה יודע, כאילו,
במיטה, כשהילדים, כשהילדים מפחדים מהסופה.
כן, זה לא, זה מוצג בתור לא הדבר הכי אחרי בעולם, אבל זה גם מוצג בתור, כאילו, הם זוג נורמלי לגמרי שמנהל יחסים.
כן, יש, תשמע, אבל גם בתחילת הסרט, הדבר הכי מוזר שנראה שקורה, וזה בערך הדבר הכי שנות ה-80 שיכול לקרות במצב הזה, סטיבן מזמין את החברים לראות משחק פוטבול אצלו בבית, כי כאמור, אמריקאים. וזה כל הזמן מופרע בידי שידורים של מיסטר רוג'רס, כי זה מה שיש, שהשכן רואה, והשלט של השכן יותר חזק, ולכן הוא מחליף את הערוץ גם את זה סטיבן. עכשיו, זו סצנה חביבה, היא קומית באופייה, אבל היא גם עושה לנו, היא קצת עושה לנו טיזינג לזה שקורה משהו מוזר, יש איזה הסבר נורמלי לחלוטין, וזה לחלוטין, זה בעצם מה שיכול לקרות רק ב-1982, זה היום לא יקרה.
אתה רוצה לדבר על טיזינג, וזה לא משהו עדין במיוחד.
היום זה מישהו שגונה לך את הווי-פיי.
לא, כן, זה לא משהו עדין במיוחד, אני בטוח שעוד פעם מיליון מילים יכתבו על זה, עובדה שהסרט מתחיל עם ההמנון האמריקאי, כאילו עם המנגינה, הדבר הזה שדונלד טראמפ לא יודע את המילים אליו. או, פוליטיקה.
אני רק רוצה לומר, גם אני לא יודע את כל המילים.
תנו הנשיא האמריקאי.
תוכיח. דונלד טראמפ יכול, גם אני יכול. ג'רי לואיס הוא סגן הנשיא.
בכל אופן. זה מתחיל עם מנגינה שהופכת מהר מאוד לרעשי רקע של שידור טלוויזיה נסגר, ואתה כזה, אוקיי, בסדר. החלום האמריקאי מופרע על ידי המודרניקה, הבית שנבנה תרתי משמע על הקבר של ההיסטוריה.
איך היה משהו? זו פתיחה נהדרת.
עוד פעם, זה אחלה פתיחה. אתה יכול... אתה יודע, אתה יכול לחשוב על מה שאני חשבתי, או שאתה יכול לחשוב על דברים אחרים לגמרי, אבל זה טוב, כאילו, וזה קצר, זה לוקח דקה ו-30 שניות.
כשסרט אימה מתחיל עם ההמנון האמריקאי, זה כבר משהו שאתה לא מצפה לו.
כאילו, אלא אם זה דפרג' אני מניח. ג'רי גולדסמית חיבר את
הפסקול, ואז כאילו, ואתה מצפה שזה יתחיל עם מנגינה של ג'רי גולדסמית.
ג'רי גולדסמית כתב את ההמנון האמריקאי, לא הרבה אנשים יודעים. הוא עד כדי כך טוב.
ועד כדי כך מבוגר מברר. הסרט הזה הוא זכה ל... הוא נהיה סרט קאט, מעבר לזה שהוא שובר קופות יחסית.
הוא עלה 10 מיליון דולר, תקציב של 80, ועשה 121 מיליון. ואמרנו את זה כמה פעמים כשאנחנו מדברים על שוברי קופות מודרניים, כל פעם שאנחנו מדברים על כמה הרבה כסף הם עושים, קשה לחשוב אפילו על העובדה שפעם סרטים שנחשבו שוברי קופות, היו כאלה שהיו מכפילים תקציב שלהם פי 10 ויותר.
כן.
והיום זה בלתי אפשרי, כי תקציב של סרט פי 10 זה התקציב של כמה מדינות ביחד. כאילו, אם אתה מכפיל את התקציב של ליגת הצדק פי 10, זה 3 מיליארד דולר.
אולי אפשר בביטקוין, אני לא יודע.
הספר שלי מקבל ביטקוין עכשיו, okay. אני לא יודע מה לחשוב על זה. וזה לא מספר, זה כזה ספר שנתי, מקבל ביטקוין.
מה שעושה לו את זה?
כן. אז באמת, זה פשוט... בימינו זה בלתי אפשר, אין מספיק אנשים בעולם לראות את הסרטים האלה, אפילו אתה יודע, משהו שמדברים עליו כולם כמו Avengers Infinity War, שהולך לעשות, הולך לעלות לפי השמועות יותר מ-400 מיליון דולר.
ולהרוויח בערך מיליארדים?
כן, יכול להיות שירוויח מיליארד, יכול להיות שירוויח 2 מיליארד דולר, אף אחד לא...
אני מדבר על מרצ'נדייזינג.
לא, כן, אבל אף אחד לא חושב שירוויח 4 מיליארד דולר, זה באמת מטופש לגמרי. אבל הסרטים האלה כזה, כן, סרט שעשה 121 מיליון דולר, שבתקציב של ימינו זה המון המון כסף. זה בקלות חצי מיליון, אני חושב, או משהו כזה. חצי מיליארד. חצי מיליון זה בטוח.
חצי מיליון זה כישלון מסחרי.
זה לא סרט קל, זה עניין, פשוט, זה היה סרט שאנשים אהבו מלכתחילה. ובימינו, וזה הפעם שלה שישבתי באמת לראות את הסרט הזה, בימינו הבעיה הגדולה שלו היא שעשו עליו כל כך הרבה פרודיות והתייחסויות, שאתה פחות או יותר יכול לדעת הכל. כל הסצנות, הרעיון של הילדה הקריפית שמתקשרת עם עולם הרפאים. ראינו את זה, כאילו, פחות או יותר מאז החוש השישי ראינו את זה עוד יותר פעמים.
החוש השישי גם מתברר גונב מהסרט הזה סצנה. סצנה של סידור דברים במטבח.
הקטע עם משפחה שנמצאת במצור על ידי כוחות על טבעיים והכל מתרחש בתוך בית אחד. ראינו את זה מיליון פעמים. הדברים שיוצאים מתוך הארונות, המפלצות, המפלצות הסמי דיגיטליות.
גם הרעיון הזה של הסוף ש... שיש עוד סיום, למרות שכבר כביכול פתרנו את הכל.
ראינו את זה, ראינו את זה, ראינו את זה, ראינו את זה כל כך הרבה פעמים מאז, וזה קשה להבין כמה זה...
אבל מה שחשוב זה, ראינו את זה בסרטים שיצאו אחרי פולטרגייסט. זה מה שכל כך, שם נמצא את העוצמה שלו, שהוא המציא, או לפחות היה בין הראשונים, לעשות הרבה מהדברים שהיום נחשבים כשלאות.
וברובו הוא עדיין עובד. אני...
הוא מפחיד.
כאילו, ג'אמפ סקרי כזה. אני לא, אני לא, אתה יודע, זה לא ש... להרוג אל קדוש, סרט עם הרבה פגמים, יש לו באמת אווירה סופר לא נעימה ולא נוחה, הבעיה שהוא, כמו שציינתי, הוא כזה אחד גוני שאתה פשוט רוצה לצאת מהאולם מרוב... אתה יודע, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זה, זה, הוא מפחיד בצורה הקלאסית של סרטי, מה שאתה חושב עליהם, כאילו, אתה יודע שהולך לקרות משהו רע, ויש לך כזה התרקות של מה זה הדבר הזה, ומה הולך לקרות לאנשים האלה.
אוקיי, על קודש, קדוש גורך, עכשיו ש, אוקיי, אם אני ארצה שיהיה משהו ממש מפחיד, אני אשאל מה הם שמים בנאצ'וס.
נאצ'וס.
יופי. מבחינתי, מה שעובד בפולטרגייסט גם היום, זה באמת, זה ג'אמפ סקיירס, אבל זה אולי דווקא משהו שהפוך הפוך, כי ג'אמסקר זה משהו שאתה מצפה לו יותר בסרטים מודרניים. בסרט 1982 הציפייה שלי הייתה לסרט שהוא הרבה יותר בונה לאט לאט לקראת הרגעים המפחידים, ולא, הוא פשוט מתנפל. הדבר הכי מפחיד פה בעיניי זה פשוט ההורים. הם לא מפלצות, הם אמורים להיות הגיבורים, זה פשוט ההזנחה הזאת. עוד פעם, שנות ה-80. הרעיון שכל זה היה נמנע אם הם רק היו לא משאירים את הילדים לבד בחדר בזמן סערה כשמשהו מוזר קורה בבית. זאת אומרת, כשמתברר שאחרי שהילדה הקטנה כבר מתחילה לדבר מוזר, הם מגנים שדברים זזים מעצמם במטבח. והדרך להדגים את זה, די אין מחכה שסטיבן יחזור הביתה, היא... מניחה כיסא על עיגול מסומן על הרצפה, ואז מחכה עד שהוא יזוז מעצמו לעיגול אחר. מעניין. ואז היא לוקחת את הילדה ומניחה אותה, עם קסדה כמובן, על העיגול, כשהילדה לא רוצה, ואני חושב, וואו, מגיע לכם שיחטפו לכם את הילדה כוחות רשע, אתם פשוט מבקשים את זה.
כאילו, הילדה תזמינה את זה.
כן, ואז הם נשארים בבית, עם הילדים.
תראה, קשה, אתה יודע, כבר השקעת בבית, הרבה כסף, זה בעייתי.
בסופו של דבר הם כן שולחים את הילד במונית לבד, עם הכלב, בסדר, אבל לבד עם נהג זר במונית, לא אומרים לנו לאן, אגב. איכשהו...
לסאבים, לדודה ולדוד.
לבית מאוד מוזר בטקסס. ובסוף סוף הסרט, הסיבה שהוא לא מסתיים אחרי שעה וחצי, אלא יש עוד קטע, זה כי הם נשארים בבית לעוד לילה אחד לפני המעבר.
כי הם חושבים שנפטרו מהבית.
כן, ואז יש עוד מתקפה עליהם, הבית קורס לתוך עצמו, והם נאלצים לישון במוטל. למה לא עשיתם את זה לפני חודש?
ויש הסיום של הסרט, ואני חיכיתי לה, אתה יודע, לעוד איזה רגע מפחיד, לא, זה פשוט סיום של סיטקום, כאילו, הם נכנסים למוטל, והם מוצאים את הטלוויזיה החוץ, ואני לא כזה מחכה להם, וואה, וואה, וואה.
אני חיבבתי את זה, כי כאמור, that's all folks.
כן, זה לגמרי. וחיכיתי, אתה יודע, בשביל שמצל מה הולכת אחורה, שאני, אוקיי, הטלוויזיה הולכת להידלק מעצמה או משהו כזה, וכזה, לא.
יש הסרט רגעים של הומור, והוא מכוון, זה לא שסתם יצא משהו לא מוצלח. כשבאים המומחים לחקור את הבית, שאגב זה בעיקרון הם באים ישר קורה משהו מוזר ואוקיי, יש סיכוי שיש פה רוחות רפאים אור מהתקרה,
אתה יודע, אני
זה
לא...
חשוד.
אני לא ראיתי את ההמשכים ואני לא מתכוון לראות, אבל האם הם מתעלמים מהעובדה שיש בסוף הסרט כאילו עשרות אנשים, תריסרי אנשים, כי אנשים יוצאים מהבית לקראת הסוף,
כן.
מהבתים של יד
כל הרחוב
שחזו במשהו שהוא בבירור על טבעי, כאילו, כל הבית נבלע לתוך עצמו באור שמימי. כאילו, זה די משנה את תפיסת העולם של איך, אתה יודע...
אני די בטוח שהבעלים של החברה שינה קצת את מדיניות השיווק אחרי זה.
לא, כן, אבל הסרטים האחרים מתייחסים לזה, או שזה כמו Ghostbusters 2, שכל כך זה, כן, הם שיקרו, כאילו, לא קרה שום דבר, ואתה כזה... יוק הותקפה, כן. על ידי מפלצות בגובה 50 מטר. איך אפשר שלא לשים לב?
פייק ניוז.
לגמרי, כן. טוב, מצד שני, אתה יודע, אנחנו חיים, אנחנו חיים ב-2017-2018, ואנשים עדיין מתעקשים שעולם שטוח, אז...
לא, הם לא עדיין מתעקשים, הם התחילו להתעקש, לא התעקשו על זה במשך אלפי שנים.
אז כן, מסתובב שאנשים עד כדי כך מטומטמת.
חזרנו אחורה, כן. אבל יש בפולטרגייסט רגעים של הומור שהם נחמדים, הם לא מתנגשים, כי... עוד פעם, זה סרט שהוא מאוד over the top. הוא... כל ההפחדות האלה זה... זה לא אימה פסיכולוגית. זה בואו נגרום לדברים לעוף מסביב לחדר ולתקליט להתחיל לנגן את עצמו רק כדי להפחיד אנשים. ואור יוצא מהתקרה ויש, אתה יודע, אש מפתח ביוב וכל מיני דברים כאלה. כן, הם לא מנסים להיות מעודנים. זאת אומרת, יש להם בבית כנרית שמתה בתור סימן הזרה. הכנרית היא כנרית. ואז הם רואים ענני שערה מתקרבים, והילד מאוד מפחד מהעץ בחלון, ואז העץ בחלון מנסה לאכול אותו.
זה לא השראה לסרט הזה שיצא לפני שנה, 7 דקות אחרי חצות או משהו כזה?
יש סיכוי.
אה, When the Monster Calls באנגלית, ואני אשכרה קראתי את הספר, אני מניח שהכותב של הספר ראה את הסרט הזה כמה פעמים. אחלה ספר, לא יודע איך הסרט.
כן, ושוב, אגב, יופי של הורים, הילד שלכם כמעט נבלע בידי עץ, בואו נחזיר אותו לחדר ולא נשגיח.
ובכן, איפה היינו בהקרלילי שלך? שר הטבעות. אה כן, המצעד האחרון של האנטים. תדם.
תדם?
כאילו,
מה?
מקריאים לו בפרק על העצים.
אה, אוקיי.
That's the joke.
Oh.
הליצן המפחיד. למה יש מליצן מפחיד?
זה התיאוריה שלי.
כזה כבר אז הייתה קלישה, חייב להיות כאילו.
התיאוריה שלי, כאילו, הילד הוא זה שמפחד, אז הילדה היא זאת ששם אותו שם. זאת ההרגשה שלי, כי היא לא מפחדת ממנו.
הילדה מבוגרת?
לא, קרולן.
אוקיי.
המבוגרת לא נמצאת שם חצי מהזמן. היא יוצאת מהבית, הפועלים שבונים את הבריכה מטרידים אותה, דיין מסתכלת, לא, כי
הוא לא אכפת לה שאחד מהם אכל את ה... יותר אכפת לה שבאמת הפועל הזה כאילו שתה לה מהקפה, אבל הבוקר.
זה זמן טוב לדבר עם מנהל העבודה להחליף את הפועלים.
ובכן, הפועלים שלך לא משהו, ואני רואה שבנית את הבית על בית קברות ישן. אחד מפריע לי יותר מאחר.
אני חושב שהם היו מגלים את זה מתישהו עם כל החפירות.
כן, כאילו, הם חופרים להם בריכה, מה הוא חשב שיקרה?
היא תתמלא במים?
נתמלא בשלדים.
אני גם אוהב את הרעיון שבסופו של דבר באמת, חברה בנתה את הבית על בית קברות, לא עתיק, סתם בית קברות.
כאילו 100 שנים, אומרים משהו כזה.
כן, ואז, וסטיין מגלה את זה כי רוצים להעלות אותו, לקדם אותו בחברה, ומציעים לו את בית בשלב הבא של הפרויקט, שגם הוא יהיה על בית קברות. כן. רגע, אבל זה לא כאילו, זה לא בעייתי שיש פה את הקברים, אומר, אז, והבוס שלו אומר, אנחנו נזיז את זה. ואז הוא קולט, הם כבר עשו את זה פעם אחת.
הם הזיזו את המצבות, פשוט, להזיז את הקברים. וזה מאוד שנות ה-80.
אני מניח שזה זול יותר.
Evil Realtors, זה מאוד שנות ה-80. אני מחבב את הרעיון שהסרט, כאילו, אשכרה עושה סטייל, יש פוליטיקה בעולם שאחרי, או לפחות יש כאילו כל מיני factions.
הוא קורא את הספר של רייגן, סטיבן.
יש אבל כאילו, יש כמה ישויות על טבעיות בבית, ויש את הישות שרוצה פשוט לרדוף את... והם אומרים, הסיבה שקוראים לזה פולטרגייסט וזה כזה, זה לא הנטד האוס, זה ישות שרודפת אחרי הילדה, לא אחרי הבית.
כן.
ואז ובגלל זה כשהם מצילים את הילדה, אומרים, טוב, זה נגמר, אבל אז, כן, כל הרשויות האחרות שהישות המרושעת החזיקה במקום, הם עכשיו צנות את הבית.
אופס.
זה כזה, זה פולטרגייסט 1.5 The Haunted House. כי פולטרגייסט הם אומרים ספציפית, זה לא בית רדוף. וזה באמת לא בית רדוף, עד שהם נפטרים מהבעיה, ואז זה כן יהיה בית רדוף. זה כזה, מרחותיי, השמדת, הרגת את כל התרמיטים בבית, מסתבר שהתרמיטים החזיקו את, לא יודע, את הזאב שממרתם, או משהו כזה.
זה הרבה תרמיטים.
זה, עוד פעם, זה אחלה של רעיון.
זה גם, אבל באמת, למה לא עברתם קודם?
כי הסרט היה נגמר.
תשמע, רוב האנשים ברגע ש... אפילו רק ברגע שיש רעידת אדמה שאף אחד לא מצליח להסביר בחדר השינה, היו לפחות יוצאים לכמה ימים כדי לבדוק את זה.
זה מסוג הדברים שאתה יודע, שורה של הסברי תורת כזה, השקענו את כל הכסף בבניין, אין לנו לאן ללכת עכשיו, כאילו אין לנו...
מוטל.
לא, אבל כזה...
עליה שהם לא שלחו את הילד במונית.
לא, כן, אבל זה באמת שורה של... כל הכסף שלנו מושקע בזה עכשיו, אין לנו ליקוויד קאש, כאילו כרגע.
הם גם קיבלו את הבית, האמת, די במתנה.
בדיוק, בגלל זה אני אומר.
כן.
אם מישהו פשוט חושבים על זה לאורך, אבל זה מסוג הדברים שאתה חייב לקבל כדי שהסרט יתרחש.
כן, אוקיי, אני כן חייב ממש שזה הפריע לי שכל כך קל לפתור את הבעיות שלהם על ידי זה שפשוט תהיו הורים טובים.
צאו מהבית.
כן.
קחו
אחריות.
לא כזה רחוק. לכו 5 מטר מהכניסה וזה בסדר.
הבת המתבגרת שלהם מסתובבת איפשהו בעולם, לא יודעים איפה.
כאילו כמו שאמרת, היא בת 30, זה בסדר.
כן. האמת שהייתה בת 22.
זה מילניאלס, כזה הם חוזרים לבית של ההורים אחרי העבודה, אתה יודע איך זה עובד.
זה היה יותר מצחיק מפני שגילינו שהיא מתה קצת אחרי שהסרט יצא.
היא עבר מספיק זמן, אני חושב.
הרבה אנשים מתו אחרי שהסרט יצא.
כאילו, כן, ככה אנושות עובדת, אתה יודע, אנשים מתים כל שנייה.
אחוז מפתיע מתוכם היו בסרט.
כאילו מפתיע. מכל האנשים שמתו מאז שפולטרגייסט אחד יצא, אחוז האנשים שהיו בפולטרגייסט הוא פחות מ-0.00000001% אביעד.
כן, אבל תשווה נגיד למספר האנשים שהיו בסיוד ברחוב אלם.
אני לא רוצה להשוות את זה. אחד?
אני לא יודע.
הקריירה של ג'וני דפ עומדת למות?
לא
נחשב?
לא, די בסדר, הוא מרוויח מיליונים.
אני מקווה שהיא הולכת למות.
הוא בחיות הפלא בהמשך.
אוי נכון.
הוא מסודר, אל תדאג.
אני לא הולך לראות זה, אז לא אכפת לי.
אני שדאגת לו, אל תדאג.
היא מתה מבחינתי.
אוקיי.
You're dead to me, ג'וני. אז כן, פולטרגייסט, סרט טוב, כאילו, מי ביים אותו?
כולם יודעים ואף אחד לא.
לא, זה כזה, אתה בהחלט, אתה יודע, אם אומרים לי סטיבן ספילברג עשה הכל וטובי הופר היה רק פיגרד, אני יכול להגיד, כן, זה הגיוני לגמרי. מצד שני אומרים לי, יש תרומה של טובי, של הופר, אתה כזה, כן, הסצנות היותר גוריות והיותר מוגזמות, כאילו.
הסצנה עם הסטייק, כאילו, שזז לבד.
הסטייק שזז לבד.
זה אפקט ממש יפה.
כן, ואחרי זה הבחור שהופך פחות יותר לקריפט קיפר.
כן.
כן, שזה, אתה רואה שזאת בובה, כאילו יש קאט ואתה רואה, אתה רואה שהוא לובש על עצמו אקסטרה, כאילו מסכת פנים שהוא צריך לתלוש, אבל
היי, זה חמור. הם אפקטים של שנות ה-80, חלקם החזיקו מעמד דווקא יפה.
העץ ממש טוב.
חלקם פחות.
העץ ממש טוב.
לא, העץ מרושע. זה ההפך מהעץ הנדיב, הוא לוקח מהילד.
כמו שאמרת, בני אדם מניאקים, העץ נתן להם את מה שמגיע להם.
כן.
אז אתה יכול לראות שילוב של שניהם, ומסתבר שזה שילוב טוב, כאילו.
כן, זה סרט שהוא גם, זה לא מפריע ששני אנשים עבדו עליו, זה לא מהסרטים האלה, זה לא סופרמן 2, זה לא שמישהו התחיל אותו עם חזון מסוים, ואז בא מישהו שבא עם גישה אחרת לגמרי, כי האולפן רצה.
אתה לא בטוויטר, נכון? נכון.
לא, אינני מצייץ.
אם כבר אנחנו קושרים את הפרק הזה לתאריך ספציפי, בחודשים האחרונים בטוויטר, ככל שמתקרב תאריך השחרור של ה... DVD או בלו-ריי או מה שלא יש ליגת הצדק, יש המון המון אנשים, או לפחות יש מעט אנשים שמעמידים פנים, שמעמידים אנשים שיש להם השטג Release the Snyder Cut שמשוכנעים שיש קאט מלא של הגרסה בת השלוש ומשהו שעות של זק סניידר לליגת הצדק.
למה? שמישהו ירצה לראות את זה.
עם כל האפקטים.
הם קיבלו בקולנוע את הגרסה היותר מוצלחת כנראה.
כאילו הפחות נוראית. ובכן, אביעד, למקרה שאתה לא יודע, זק סניידר הוא האוטור הכי גדול בתולדות ה-121. אולי משתווה אליו רק הבחור הזה שביים את דני קירק.
דני קירק.
כן, וכל הסרטים...
הבחור הזה.
וכל הסרטים שהם לא של זק סניידר, הם די, אתה יודע, פריבלס, חסר משמעות, חסרי תמות.
אם תשאל את זק סניידר, זה נכון.
לא, אני לא. טוב, יכול להיות. היה לו את השיטה כזה על קפטן אמריקה בלי שום סיבה. ואני כזה, דוד, כאילו, תביים סרט טוב אחרי הסרט בחורה שלך ונדבר. כאילו, Dawn of the Dead היה אחלה, הרימיק.
כן.
היה בסדר גמור.
זה היה כנראה לפני שהוא קיבל יותר מדי חופש אמנותי. אני לא יודע, לפעמים שליטה של אולפנים זה דבר טוב דווקא.
טובי הופר, זה באמת כאילו, זה קצת חבל על הקריירה שלו, כי יש חובבי מה שמדברים על הדברים האלה עד היום, ולייף פורס הוא אכן קלטית במובן של כל כך גרוע שאנשים חוזרים לראות אותו כדי גרוע, אבל ספונטניוס קמבסטשן, נייט טרורס, בדי בגס, דה מנגלר.
דה מנגלר, טול בוקס מרדרס, מעניין במה הם השתמשו. שמע, אם הוא באמת ביים את פולטרגייסט, אז זה ממש חבל שהוא לא הצליח מעבר לזה, לא הצליח לעשות שום סרט נוסף שהיה כל כך טוב. אם הוא באמת היה רק, למרבה האירוניה, ספירברג היה במאי רפאים בסרט.
כן.
אז הוא אומר, אוקיי. הוא איש נחמד.
נראה שהוא הרבה יותר טוב באמת כשהוא עובד בתקציב קטן ב-TV budget ב-TV length, כי הוא עשה כמה וכמה פרקים של כל הסדרות אנתולוגיות האימה האלה, Night Visions, שאני זוכר שזו סדרה שדי נהנית ממנה, Masters of Horrors גם, אתה יודע, היו שם כמה פרקים בסדר. Tales from the Crypt, כן, כמובן הנה. שהוא עשה משהו בטיילס, בגרסה כלשהי של Tales from the Crypt.
ואת הקליפ Dancing with Myself של בילי איידול. אני לא יודע איך
הקליפ הזה נראה. בילי איידול.
בילי איידול.
בילי איידול מאוד מאיים.
יש לי הרגשה שאני יודע איך זה נראה.
סדרה מ-1997 בשם Preversions of Science, אני רוצה לראות את זה.
אתה מוזמן.
אני אחפש את זה. אז כן, אתה יודע.
הוא ביים רק פרק אחד אבל.
לא, כן, זה סדרות אנתולוגיה, כאילו, אתה מביים פרק אחד ועובר הלאה. ספילברג התחיל ככה, זה הגיוני שהוא ראה את טרופר ואמר, אתה יודע, ספילברג התחיל ב-Amazing Stories, אז זה הגיוני שהוא ראה את טרופר ואמר, כן, האיש הזה יכול להיות ספילברג 2, אבל הוא לא. הוא יותר, כי אין לו את ה-PG הזה בתוכו, הוא יותר מדי נסטי. כאילו, הסרטים שלו, הם יותר מדי אכזריים, מכדי להיות עם אפיל לקהל הרחב, אני חושב.
אני כן עושה שב-1982, ספירברג עוד, בקושי היה ספירברג אחד, מבחינת ה...
הוא כבר היה.
הוא עבד איתי באותו הזמן. זה כאילו... היו לו סרטים, הוא עושה את מלטאות, הוא עושה את מפגשים מהסוג השלישי, ואת שולדי הטבע עבודה, כאילו, סרטים מאוד מצליחים והכל, אבל... אני חושב שזה לפני שהמש אמרו זה ספילברג, כאילו זה סרט של ספילברג.
אני די בטוח שבשלב הזה, כאילו, אחרי שתשמעים כבר היה ענקי, הוא ביים את מלטאות הסרט הכי מצליח בעולם עד לסטאר וורס.
כן, שהוא קצת עזר בהפקה.
כן, וכאמור, ואת אינדיאנה ג'ונס, ואת מפגשים מהסוג האישי, הסוג השלישי. הוא כבר היה מסיבי.
אני לא חושב שהוא היה מסיבי, הוא היה מוכר. הוא היה מוכר כבמאי של... של שוברי קופות, כמו הזה מדני קירק. כן.
כן. רק יותר טוב.
אני לא אומר.
אני אומר.
הוא תלוי בסרט.
הוא יותר טוב מקריסטופר נולן.
אני חושב שזה תלוי בסרט.
כן. שני
מסרטים
חזקים. אם הסרט הוא של סטיבן ספילברג, הסרט הוא יותר טוב מסרט של קריסטופר נולן. There, I've said it. אנחנו הולכים לדבר על סטיבן ספילברג כנראה בפרק הבא.
יש סיכוי, כן, אם לא יהיה איזה טוויסט.
כן.
זה יהיה מעניין אם יתברש את העיתון ביים טובי הופר לפני מותו.
לפני מותו.
כן, הרוח של טובי הופר.
קריסטופר נולן ביים את העיתון. נראה שיש שם הרבה נאומים נולנים, אז כאילו אני יכול להאמין את זה.
אנחנו נראה.
אז טוב, זה היה פולטרגייסט, סרט חביב לגמרי, ולהרוגע לקדוש, סרט שאל תראו אפילו אם יכריחו אתכם ביומי שטגן,
כאילו,
שהראש שלכם מכוסה בבד.
אולי מטילים כללה המשפחה שלכם, אבל גם.
אתה צריך לבחור האם להרוג
איתך. יש אנשים שאפשר לבטר.
צריך לבחור האם להרוג איתך מקרוב המשפחה שלך, או לראות את להרוגע לקדוש.
כן.
זה כזה, זאת בחירה קשה.
מאוד מאוד.
אלוהים, הסיום שלם לסרט, הוא מסתובב ומסתובב, הוא יורה, זה לא פוגע בבני המשפחה, אבל זה הורג את הכלב שהיה בחוץ. וזאת ההקרבה.
ולא רואים אותו.
לא, וכזה, אתה שומע את הכלב כזה, ויש שוט החוצה, והכלב, לכלב יש כזה, כי זה לפני קריסמס או משהו כזה, לכלב יש כזה קרניים חמודות של אייל. וזאת ההקרבה.
ובשום שלב אגב לא חשב לראות בעצמו. היה לו רגע כזה. הרגע שהוא שקל את זה.
הוא אמר, אלוהים, אני לא הולך להופיע בעוד סרט של יורגוס לנטימוס.
זה בעיקרון כאילו הוא שיחק רולטה רוסית, רק שבמקום לכוון עליו את האקדח, הוא פשוט סובב את האקדח והחזיק את זה של הכדורים.
רולטה יוונית, כן.
אוקיי.
אז עד הפעם...
זה משהו בכלכלה, לא?
עד הפעם אני תום שפירה.
אני אביה שמיר.
ואני אפגש בסרטים. Pretty
Ha ha ha!